בשירים הקודמים, אם אני זוכר, למדתם את התחלת פרק חמישי במסכת ברכות. כן. ואני רוצה לסכם בכמה משפטים. כל מה שלמדנו בשירים הקודמים, זה היה בעצם הקדמות לפי הגמרא, ללימוד של ה-18. ונשאר לנו, אם אני לא טועה, עוד מקור אחד במסכת עבודה זרה, ואחר כך נתחיל בלימוד של ה-18 עצמו, ואחר כך תחלקו את הספרים, אם נגיע. אז עיקר הנושא היה ההקבלה בין המושג תהילה והמושג תפילה. זה למדנו דרך הפסוק הראשון של ה-18, פסוק מספר תהילים, אדוני צפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. הנושא היה למה, מה הקשר בין תהילה ותפילה. כל זה למדנו בשירים הקודמים. רק דקה, מה קורה פה? אז אפשר להפסיק. בואו, אני אעשה פה לפעמים, תשאיר. כן. ולמדנו בעיקר שלפי ההגדרה של המושג תפילה, שזה קשור למשפט דין, כדי לדעת אם יש מספיק זכות כדי לקבל מה שמבקשים. זה למדנו כבר, הוא צריך לעבור על זה. אז קודם כל, צריך להבין שאי אפשר לבקש, אלא אם יש זכות לבקש. הנושא הראשון זה נושא של הזכות. הנושא השני זה למי אני מבקש. זה קשור לעניין של השבח של השם שלפני מי אני עומד כדי להתפלל. וזה נקרא תהילה בלשון המקרא. זה למדנו בקשר גם כן למושג הלל, אם אתם זוכרים את זה. כשיש מצב של טוב מוחלט, אפשר לומר את ההלל, כשיש ספק, כשצריך לדון אם יש מספיק זכות, אז בא המושג תהילה. להתהלל במקביל להתפלל, להלל, להתהלל. זאת אומרת, להתהלל זה להלל אף על פי שיש מקום למשפט. כבר מספיק ברור, אם יש עוד שאלות נראו בהמשך העלים. אז הוא יוצא כאן במסכת עבודה זרה, דיון על הסדר בין התהילה והתפילה ב-18. דהיינו, התפילה כעבודה, התפילה כמצווה. בשירים הקודמים למדנו את העניין של התפילה כרשות להתפלל, זכות להתפלל. אבל יש לנו מצווה מיוחדת, עבודה שצריך להתפלל. תוך כדי העבודה של תפילה כעבודה, יש לנו גם כן מקום של התפילה כרשות, כזכות לבקש. זה מובן. כל זה זה הסיכום של המנים כבר הבא. אז תקחו את הדף פה מהשורה השנייה, בסוף השורה השנייה של עבודה זרה. טוב, זה שייך לנושא של הסוגיה, נושא יותר רחב, ופה מגיעים לתניא. רבי אליעזר אומר, שואל אדם שכחיו, ואחר כך התפלל. לכן פה יש לנו שני מושגים מדויקים. לשאול את השכחים, אם יש איזה חיסרון, יש לנו רשות ויש לנו מצווה לבקש איזה טוב מהבורא, איזה ברכה מהבורא, כדי למלות את החיסרון. זה נקרא לבקש שכחה. זה ברור, כן? אם כן, אמר רבי אליעזר, שואל אדם שכחה ואחר כך התפלל. ולכן פה הנושא הוא מה הקשר בין, בין הבקשה והתפילה עצמה. ויש לו פסוק שנאמר, תפילה, תפילה לעני כי עטוף ולפני השם ישפוך שיחו. זה פסוק בתהילים. ואין שיחה אלא תפילה. לכן, לפי הנחה שאין שיחה אלא תפילה, שאנחנו לומדים מפסוק אחר בספר בראשית, שנאמר ויצא יצחק לשיח, מקור אחר על זה, שתילים שנאמר במילה הזה, שהוא אומר, שואל אדם שכחר, זה תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. כי יעטוף זה שואל שכחר. תראו אחר כך בראשי, איך הוא מתקדם. אבל אנחנו נמשיכים את הסדר המהלך הסדרות. כן, יש סדר, קודם כל שואל שכחר, שנאמר תפילה לעני כי יעטוף, ורק אחר כך מתפלל, ולפני השם ישפוך שיחו. לפי רבי אליעזר, הסדר של ה-18 היה צריך להיות, אני לא רוצה לומר מיד הסדר של ה-18, אלא הסדר של אותה עבודה שנקראת 18, היה צריך להיות קודם כל הבקשות, ואחר כך התהילה בתוך התפילה. ונראה לאט לאט, כי לפי ההלכה הסדר הוא קצת שונה. קודם כל, הסברה של רבי אליעזר. שואל אדם שכחה ואחר כך התפלל. שנאמר, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר, ויצא יצחק לשיח בשדה. רבי יהושע אומר, התפלל קודם כל, ואחר כך ישאל שכחה. ויש לו עוד פסוק מספר תהילים, שנאמר, אשפוך לפניו שיחי. כבר למדנו ששיחי זה תפילה. צרתי לפניו אגיד, צרתי לפניו אגיד, זה שאלת תחכים, בקשה תחכים, זה מובן. לכן יש לנו שתי שיטות לפי הסדר שמה שאנו קוראים מגדירים כעבודה של התפילה. או קודם כל התהילה ואחר כך הבקשה, וזה הסדר של רבי יהושע, הדעה השנייה, כן? או קודם כל התהילה ואחר כך הבקשה, זה הסדר של רבי אליעזר. זה מובן? כן. אז הגמרא ממשיכה. ורבי אליעזר, נעמי הכתיב ושפוך לפניו שיחי. איך רבי אליעזר מסביר את הפסוק של רבי יהושע? הכי תאמר, אשפוך לפניו שיחי, שזה תפילה, בזמן שצרתי לפניו אגיד. קודם כל, צרתי לפניו אגיד, ואחר כך אשפוך לפניו שיחי. ורבי יהושע נמי הכתיב תפילה לעני כי יעטוף, הכי כמה, אימתי תפילה לעני, בזמן שלפני השם ישפוך שיחו. ולכן יש אפשרות להסביר הפסוק של רבי אליעזר לפי אליבדי רבי יהושע ולהפך. לכן הגמרא ממשיכה, מכדי קראי לא כמר דייקי ולא כמר דייקי. אם כן, אם ככה, המשמעות של הפסוק זה לא דווקא לפי רבי יהושע או לא דווקא לפי רבי אליעזר. וזה סימן שהמחלוקת היא יותר עמוקה, יותר רחבה. במה? כמה פליגי? כדדריש רבי שמלאי. דדריש רבי שמלאי, לעולם יסדר אדם שפחו של מקום ואחר כך יתפלל מן הלן ממשה רבנו. דרתי, השם אלוקים, זה בספר דברים, אתה חילות להראות את עודך לגודלך, זה השבח, אני מגדיר לפני מי אני עומד שפחו של מקום, זה התהילה, זה ברור, כן? רק אחר כך הוכתיב, אבטרי, ארבע ענה והרי את הארץ הטובה, זה היה הבקשה. ולכן, הדגל של תפילתו של משה רבנו, זה קודם כל, לפי הסדר הזה, קודם כל השבח, התהילה, ואחר כך הבקשה. זה דרשה של רבי שמעון. רבי יהושע סבר ילפינן ממשה, זה הסדר לפי דעתו הוא, ורבי אליעזר סבר לא ילפינן ממשה. ולכן רבי אליעזר צריך להסביר למה ההלכה לפי דעתו היא שאנחנו לא יכולים לקחת את הדוגמה של משה כדגם של התפילה שלנו. זה מה שמסביר רבי אליעזר, לא ילפינן ממשה, כי משה שאני. משה זה מקרה שונה. משה דרב גוברי הוא. משה היה אדם גדול. ולכן יש במשה כאדם גדול מספיק חוכמה, מספיק גדלות, מספיק זכות לפי מעשיו, כדי לסדר את תפילתו כפי שאמרנו פה. קודם כל השבח, וזה שבח יציב, אמיתי, בטוח, ואחר כך הבקשה. אבל כפי שפה זה לא קל, זה נושא קשה מאוד. מכיוון שאנחנו יודעים דווקא שבאותה תפילה של משה רבנו, זו הייתה תפילה בלשון תכינה, בלי להתייחס לזכות. תראו מה שאמרו המפחשים על בית חנן אל השם בעית ההיא למור. וזה הדוגמה. ולכן הנושא לא קל. אבל לפי הבעיה שלנו, אפשר להסביר דעת הרבי אליעזר פה, אי אפשר לפסוק כרבי יהושע, שלוקח את הצורה, אפילו הצורה החיצונית, זה הסדר של מהלך הדברים בתפילתו של משה, מכיוון שמשה זה מישה אחר לגמרי. תכף נקשור את שני הדברים. מכיוון שדווקא משה לא צריך זכות כדי להתפלל, אנחנו לא באותה מדרגה, ולכן הדגם של משה זה לא הדגם של התפילה שלנו. זה כמובן, כן? טוב, אז נמשיך. וחכמים אומרים, לא כדברי זה ולא כדברי זה, לא כדברי רבי יהושע ולא כדברי רבי אליעזר, אלא שואל אדם צחחיו ושומע תפילה. מה זה שומע תפילה? זה ברכה אחת באמצע הברכות האמצעיות, שהן הברכות של הבקשות. לפי הסדר של ה-18 שלנו, יש קודם כל שלוש ברכות של תהילה. אחר כך 12 שהן 13 של בקשה, ואחר כך שלוש ברכות של תהילה. עכשיו דעת הגמרא היא מובנת, כן? אנחנו לא יכולים לעשות לא כרבי יהושע ולא כרבי אליעזר, ותוך כדי הסברים דעת רבי אליעזר מובנת מאליה, מכיוון שלפי דעתו של רבי יהושע אפשר להתפלל כמו משה רבנו התפלל, אבל אנחנו לא באותה מדרגה. עם ישראל בכללו כן, אבל לא היחיד. ויתכן מאוד שזה ההסבר, שסוף סוף ההלכה היא לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא יש לנו סדר מיוחד. מבחינת כלל אנחנו מתחילים, כלל ישראל, אנחנו מתחילים כמשה, שבח ואחר כך בקשה. מבחינת פרט אנחנו לא עושים כמשה, בקשה ואחר כך שבח, אבל זה התפילה של העבודה של כלל ישראל, ולכן הסדר שלנו הוא סדר שמאחד את שתי הדעות. אז מה אמרו בשומע תפילה? זאת אומרת, אחרי השבח ושל ההודיה, סליחה, ולפני השבח שבהתחלה ולפני השבח של ההודיה בסוף, בתוך הבקשות יש בקשה מיוחדת, שומע תפילה, אז פה כל אחד ואחד שואל צחחיו, בהירור, לא בפה מלא. ואנחנו יודעים איך יהיה הלכה. ואחר כך נראה מה היא ההלכה למעשה. אבל עכשיו דעת ההלכה היא מובנת, כן? יש בין הבקשות, יש בקשה מיוחדת שהיא שומע תפילה, בכוונה של היחיד, באותה ברכה, באותה חתימה של שומע תפילה, הוא יכול לכוון לשאול חכם. ונמשיך עד סוף הסוגיה. אמר רב יהודה אמר, שמואל, הלכה, שואל אדם צחכה ושמוע תפילה, וזה בסוגריים, כי זה עוד לא הלכה למעט. אמר רב יהודה אבר ידי רב שמואל, בחשילה, משילת משם אל הרב, אף על פי שאמרו, שואל אדם צחכה ושומע תפילה, אבל אם בא לומר בסוף כל ברכה וברכה, מעין כל ברכה וברכה, אומר, אמר רבי חייא בר רשי, אמר רב, על פי שאמרו של אדם צריכה ושמוע תפילה, ודוגמאות, אם יש לו חולה בתור ביתו, אומר בברכת חולים, ואם צריך לפרנסה, אומר בברכת השנים, אמר רבי יהושע בן לוי, על פי שאמרו של אדם צריכה ושמוע תפילה, אבל אם בא לומר אחרי תפילתו, אפילו כסדר יום הכיפורים, אומר. טוב, וכך אנחנו עושים. לכן המבנה של התפילה שלנו, זה קודם כל שבח, הגדרה לפני מי אני עומד. זה נתחיל ללמוד עוד היום על הסידור. אחר כך הבקשות של עם ישראל, כל אחד חשאי לכוון על שכחיו הפרטיים כשהוא אומר את הבקשה של עם ישראל. דרך כל חתימה וחתימה של כל ברכה. ואחר כך, אחרי הבקשות, שוב שבח. זה המבנה של ה-18. טוב, לכן אתם רואים, יש לנו מקור ברור מאוד, יש איזה שילוב, לא רק הרבלה, קשר, יחס, בין המושג של תהילה והמושג של תפילה. וזה מחזק עוד דעת רבי יוחנן, שתיקן את הפסוק של פרק נון הלב של תפילים, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. התהילה, תהילתך, היא כמו הכלי של הבקשה. והשילוב של התהילה והבקשה זה נקרא תפילה. ולמה זה נקרא תפילה? זה מה שלמדנו מקודם. יש איזה מקור, ואתם מכירים את הפירוש שנקרא הכתב והקבלה. זה דווקא לא לפי הקבלה, אבל לפני. יש איזה מקור שם, אני לא זוכר את הדף, לא אתה זוכר, או הפרק פרטיות, שמסביר את זה, שלשון תפילה, לשון להתפלל, זה להביא למשפט שיוציא לאור משפטנו כדי לדעת אם מה שאנחנו מבקשים יש לנו סמך זכות כדי לקבל. זה בתמצית, פחות או יותר, כל מה שלמדנו לפרטים דרך הרבה שיעורים, לא רק השיעורים שלי, בכל החודשים שקדמו מאז ראש השנה, בעיקר, כן? עכשיו אנחנו מגיעים, אם אין שאלות על הנושא הכולל, אנחנו מגיעים לקריאה של של הסידור עצמו. טוב, אין שאלות? כן,
ככה? שאלה?
כן, אבל בכל רם. בכל רם.
אפשר להגיד שברור למה הסדר כמו שהוא, אבל מה הפירוש, אם אפשר לדעת, שלהפר, של רבי יהושע שאומר קודם הבקשות, זה כמו שזה דומה למה שלמדנו שהדיין צריך קודם לפסוק דין, הלכה פסוקה?
חלקה, אני רוצה לראות את המקור.
מדוע הבקשות, מה הפירוש של בקשות קודם לתפילה?
טוב, צריך להבין לפי הפסוק שהוא מבין, תפילה לעני, יעד.
בגלל הפסוק?
כן. זה המצב של תפילתו של העני. הפסוק השני זה... כי זה הפשט, פה הפשט הוא ברור. אם זה מתוך העניות שלו שהוא מבקש. אז זה הבקשה, הצורך של הבקשה עצמה, שהיא הסיבה שיש לו רשות להתפלל. זה למדנו מחנה בפרק חמישי של רחוק. זאת אומרת, זה הדעה הראשונה של החכמים על המושג של כובד ראש. אתם זוכרים את זה? אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. מהי ההגדרה של כובד ראש? מרירות נפש של העני. זה לא הלך, כן? טוב, אז נתחיל מיד, ופה תוך כדי לימוד נראה את הדף במסכת... איזה מסכת זה השם? יומתים, נכון. טוב, אז פה יש הרבה דרושים על ה-18, אבל אין הרבה, איך אני יכול לומר את זה? אין הרבה פירושים שיטתיים של הטקסט, אבל מכל מקום, הפירוש הכי חשוב, לא רק למתחילים, לרוצים, לאלו שרוצים לעיין בכלל של מוסר התפילה, של כל התיבות של מוסר התפילה הן באות מהמדרש. ולכן נראה כמה דוגמאות תוך כדי לימוד, אבל כדאי להבין את זה. אני חוזר לכלל שלימד הפרי צדיק כמה פעמים, שיש הגדרה מקבילה לנבואה ולתפילה. הנבואה זה הקול שבא מהקדוש ברוך הוא, מהבורא לבריאה. והתפילה זה אותו הקול שחוזר, מבחינת אוך חוזר, אם אפשר לומר, מהבריאה לבורא. ולכן, כל התוכן של סדר התפילות שקברו אנשי כנסת הגדולה הוא מתוך תוכן הנבואה עצמה, והחידוש שלהם זה סידור המילים, אבל התיבות עצמם, המילים עצמם, יש להם המשמעות שיש להם במקרא. זה מה שצריך להגיד. טוב, אז נתחיל מיד. בשלוש הברכות הראשונות יש מבנה שצריך להבין אותו. קודם כל, אתם יודעים שבסוף כל ברכה יש מה שאנחנו קוראים החתימה של הברכה. והחתימה של הברכה הוא דווקא השבח שמדברים בו בגמרא. התהילה. למשל, בברכה הראשונה, ברוך אתה השם, מגן אברהם. מגן אברהם זה פה, באותה חתימה של הברכה הראשונה, שמו של הקדוש ברוך הוא. מיוחד לכיוון, לכוונה של אותה תהילה, של אותו שבח שאנחנו צריכים באותה ברכה. וזה יותר בולט גם כן בברכות שהן הבקשות. חונה הדעת, זה אחד מהכינויים, מהשמות של הקדוש ברוך הוא. וכן הלאה, המרבה לסלוח, וכן הלאה. ואם כן, הגמרא עצמה, ואנחנו מוצאים את זה לא רק בפשט הגמרא, אלא במפרשים הראשונים של הגמרא, בעיקר בראשי, מגדירים את כל ברכה וברכה בשם מיוחד. פה יש לי את ה... ספר של רינת ישראל, אני אבדוק מיד, זה לא בדיוק לפי לשונה. הברכה הראשונה נקראת אבות, השנייה נקראת גבורות, והשלישית נקראת קדושת, קדושות השם. פה זה כתוב קדושת השם, אבל זה כמדי. אז מהי המשמעות של המבנה? אני צריך להתחיל בתהילה. לפני מי אני עומד כדי להתפלל. בכל מילה יש לה משמעות של המדוע לפי המקורות כבר. אני עומד להתפלל. ולכן התפילה נקראת עמידה. לא בכדי. שלמדתם את זה כבר, אני חושב. היא, אני עומד כמי שעומד לפני בית דין. ולכן זה נקרא עמידה. אז בברכה הראשונה, אני מתאר לפני מי אני עומד. מי הוא השם שלפניו אני מתפלל? והתשובה היא אלוקי האבות, וזה השם של הברכה הראשונה. לכן היא נקראת אבות. זה מובן? אז פה אתם רואים שהסידור, לפי ההלכה, הוא הולך לפי שיטת המקרא. איך המקרא מגדיר את אלוקי ישראל, זה אלוקי האבות. ונראה שהנושא מיוחד מאוד. הגאל ישראל, הגואל ישראל. זה השיטה של המקרא, שאנחנו מוצאים אחר כך בשיטתו של הריאל, של הכוזרי, ולא לפי שיטת התיאולוגים הפילוסופיים. אנחנו לא נמצאים לפני הבורא כבורא, אלא לפני הגואל כגואל, דרך ההיסטוריה, דרך גילוי השגחתו בהיסטוריה, וזו השיטה של המקרא. זה מובן לכל, למדתם כבר את הנושא הזה, כן? אני רוצה להיות בטוח שיש חשיבות מסוימת, זה לא פחת, לכלל הזה, כן? שאנחנו מתפללים לא לפני הבורא כבורא, ולא עם דעות, נאמר, מופשטות של הגדרות של המושג של בריאה, אלא דרך מושג אחר לגמרי של הגיבור שהוא הגואל. ונראה את זה מיד במושג של הברכה הראשונה, זה ברור. גומל חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל למנה ביניהם למען שמו ואהבה. וכאילו כשאני אומר לפני מי אני מתפלל זה לא כאבות, הכוונה היא הגואל, שיש בידו יכולת לגאול. לכן זה הגדרה של החוויה הדתית, אם אפשר לומר את זה ככה, טיפוסית ליהדות כיהדות מסוימת לגמרי. זה מובן, אני רוצה להיות בטוח שזה מספיק מובן, החשיבות של אותה הגדרה שנותנת לנו את מושג התפילה. זה לא תפילה דתית גרדה, אני יודע שיש בורא לעולם, ולכן אני נמצא לפני הבורא ושופך שיחים לפי לשון המקרא, אלא אני במצב מוגדר באופן מסוים. זה ההגדרה של עם ישראל שהם צאצאי האבות. ומכיוון שאנחנו יודעים דרך גילוי התורה, גילוי התנ"ך בדרך כלל, שהבורא התגלה כגואל, אז יש מקום לתפילה. לפני הבורא כבורא אין מקום לתפילה. למה? וכבר אני חושב שהתייחסתי לזה להתחלה. מכיוון שהבורא כבורא שם כל מה שצריך לבריאות, לבריאות שלו, בבריאה שלו. ולכן לפני הבורא כבורא אין מקום לכוונת התפילה. יש לכם בנתיבות עולם של המערב פרק שלם על זה. כי המצב של עובד השם, עבודה, בפשט המילה, הוא יותר ברור בשעת התפילה, אפילו יותר מבשעת לימוד האמונות. כי בתפילה אני מעיד שאני תלוי בבורא, ולא רק שאני יודע שיש בורא. היחס בין הבורא לבריאה במציאות, ולאו דווקא דרך אמונות ודעות. ולכן פה יש מקום לאותה תפילה רק למי שנחוץ לגאולה. ולא לחינם, אנחנו מסיימים את העבודה הקודמת שהיא קריאת שמע בגאל ישראל, ומיד מתחילים להתפלל ולבקש ביותר פרטים את עניין הגאולה. זה מובן? טוב. ולכן מתחילים בברוך. ברוך זה מדרגה אחרת, זה מושג אחר מבורא. זה אותו בורא, אבל כמקור הברכות. מה שאני מבקש זה לא מה שהבורא שם בעולמו הטבעי. מי שמסתפק בחיים הטבעיים, אין מקום בשבילו בתפילה. כי הוא מסתפק בחיים הטבעיים. יש לו אפשרות של הודעה מסוג אחר לגמרי. אבל הוא לא מכיר מיהו הברוך. מקור הברכות, אותם הברכות שאני צריך למעלה מהטבע. כי ההבדל השוני שיש בין ברכה ובריאה, זה אותו הבדל שבין טבע ונס. טבע זה טבע, ברכה זה נס. ולכן צריך להבין את זה. הברכות באות ממקור יותר עליון מהשורש של הטבע. ולכן אנחנו לפני הברוך. ואתם יכולים למצוא את זה ביחס לכל המושגים שמתחילים להתגלות עם אברהם אבינו. המושג של ברכה. הברכות של מלכיסדק. המושג של ברוך. אנחנו כל כך רגילים שאנחנו לא רואים את החידוש שמתחיל פה. עד כאן, בני אדם והגדולים שבהם, והיו נביאים מאדם הראשון על אברהם אבינו, היו נביאים. למשל תראו מה אומר המדרש על עבר, שעבר היה נביא. כן? אבל זה לא בולט במקרא, מכיוון שנבואתו הייתה בבחינת יחיד. שוב זה מתייחס למה שאומר הכוזרי, מה ההבדל בין הנבואה ולאומות העולם שהיא מבחינת יחיד, אצל אומות העולם, והאמונה של ישראל שהיא מבחינת כלל, אבל כלל אחרי היו נביאים. דרך כל העניין של העניין האלוקי, שהצלם האלוקי לפי המקרא, והעניין האלוקי לפי הראייה ובכוזרי, ומי ש... אני חוזר לעניין שלנו, שעד אברהם אבינו היינו יודעים שיש בורא, והייתה אמונה אמיתית, אבל לא היה את המבחן, לא, זה לא המושג, לא היה את הניסיון, לא ניסיון, החוויה של התגלות הבורא בעולם. ידעו שיש בורא, אבל רק מי אברהם אבינו ואילך, ובעיקר ביציאת מצרים, זה נושא חשוב. אז התוכן של אותה אמונה שהייתה אמיתית אצל אבות העולם עד אברהם אבינו, שיש בורא, הייתה, איך אומרים את זה, המושג נראה ממני, התגלות במציאות. מבחינת השגחה. כל עוד שלא יצאנו ממצרים, לא ידענו שאותה אמונה שיש בורא היא כל כך חשובה. שזה לא רק אמיתי, אלא יותר מאמיתי. שהבורא משגיח בעולמו.